אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
כן, אנחנו רוצים את תיק המשפטים, כי אנחנו רוצים השיבה שופטינו כבראשונה. אנחנו רוצים והתועים על דעתך ישפטו או ישפוטו, שתי הגרסאות שם ברשי. אנחנו רוצים להשיב את משפט התורה למכונו, וזה יקרה, זה יקרה כפי ששכם חזרה לנו וחברון חזרה לנו והכותל חזר לנו והרבית חזר לנו ומשפט התורה יחזור לנו.
ספק אם יש בעת הזו מישהו בישראל שלא מזהה את קולו של בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, המפלגה שמושכת אליה לא מעט ביקורת, אבל מעוררת גם לא מעט התפעלות. סמוטריץ', בקושי בן 41, מחזיק את המערכת הפוליטית ואת בנימין נתניהו במקום רגיש במיוחד, מפגין אידיאולוגיה מוצקה ולעיתים מעוררת מחלוקת, ונהנה מתשומת הלב התקשורתית והפוליטית. אז מי אתה, בצלאל סמוטריץ', מניין באת ואנה אתה הולך? ננסה לענות על השאלות האלה יחד עם עמיחי עטלי, הכתב בכנסת של ידיעות אחרונות.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט עם עטילה שומפלבי.
אז מי זה האיש הזה, בצלאל סמוטריץ', שנכנס לחיינו רק לפני שנים בודדות, ומהר מאוד זכה בתואר הח"כ הטוב בכנסת, וגם הפך בעצם את המערכת הפוליטית למשהו הרבה יותר מעניין, וגם את הבחירות האחרונות, יש לומר.
נכון, אז הוא, אתה יודע, מדובר באדם בן 41. צעיר מצד אחד, מצד שני לא דור הצעירים ביותר שבכנסת, אבל בוא נגיד אם אתה עושה לו איזה ציון מתוקנן של גיל, ביחס להשפעה, אז אני בטוח שהוא במקום הראשון, כי הצעירים כרגע בכנסת הם פחות דומיננטיים ומשמעותיים ממנו. הוא תראה מהלך כל החיים שלו, את כל המסלול שלו, לאורך כל הדרך, מילדות ועד העיסוק של אבא שלו. אבא שלו היה רב, והוא מקפיד לומר לאורך כל השנים שהמורה הרוחני שלו, כל פעם יש לו איזה דמות רוחנית שמלווה אותו, אבל אבא שלו תמיד נמצא שם. אני זוכר גם כל מיני אגדות וסיפורים בשנותיו הראשונות בכנסת, אני מקווה שעכשיו אני קצת לא חוטא לאמת, אבל שיש להם חברות השבועית שהולך ולומד עם אבא שלו, ושיש איזשהו שלב באחת הפעמים שאפילו סמוטריץ' כבר מאס בחיים הפוליטיים, כבר כשהוא חק צעיר ודומיננטי, אבל סביב אחת השערות שהיו, באחת השערות שהיו סביבו, הולך לאבא שלו ואומר לו, די, אני רוצה להתפטר, או שהוא אפילו הצהיר על התפטרות, ואז האבא מכנס איתו עוד כמה מורים רוחניים שמכריחים אותו ועושים לו מין איזשהו טקס דתי, אפילו מין כזה התרת נדרים, שלא, אתה כן חייב להישאר בכנסת. הוא לאורך כל הדרך מזוהה עם ז'אנר מאוד מאוד ספציפי בציונות הדתית, מילדות, וזה המסלול הישיבתי שהוא לומד בו, אחר כך העיסוק שהוא עוסק פה, שזה תמיד עיסוק שקשור ל... פעילות התיישבותית, אם תרצה אולי קצת אחרי זה נרחיב על זה, הוא היה, הוא נמצא שם תמיד, הוא פרץ לחיינו והוא מוכר לנו ב-5-6 שנים האחרונות, אז זה אולי נחשף לציבור כולו, אבל את כל המסלול שלו ולאורך כל הדרך הוא היה בעמדות דומיננטיות, גם כמובן במאבק על ההתנתקות, הוא היה שם.
הוא גדל בחספין, נולד בחספין דווקא ברמת הגולן, משם בעצם המשפחה זזה לתוך יהודה ושומרון, הוא גדל בבית אל, אביו רב כמו שציינת את זה, ואחר כך אנחנו רואים אותו בעצם מהר מאוד נכנס לפעילות הציבורית, נכון? מהר מאוד הוא הופך לפעיל, הוא לא מין מישהו שפתאום צמח רק בכנסת, הוא בא מן השטח.
לגמרי, והוא בא מן השטח במקומות, מאוד 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 אידיאולוגיים, אתה מסתכל על הפעילים, זאת אומרת, מי הם שכבת ה... אני הרבה פעמים מסתובב בכנסת ותוהם, מי זאת השכבה הבאה של חברי הכנסת והדמויות הפוליטיות הדומיננטיות, נגיד של עוד 20 שנה במדינת ישראל, איפה הם נמצאים כרגע? אנחנו מכירים שהיסטורית בעבודה ובליכוד, זה היה מנגנון פעלתני כזה, שהיית צריך להצטרף אליו, להתחבר אליו, זה היה או במוניציפלי, או שאתה חבר מפלגה פעיל, ומשם אתה בדרך כלל משתדרג להיות חבר כנסת, אחר כך שר, וחולם להיות ראש ממשלה. סמוטריץ' לא בא מהחיים הפוליטיים, זאת אומרת, הוא בא ממקום באמת באמת מאוד אידיאולוגי, יש את הסיפור הידוע שלו סביב ההתנתקות, שהוא נעצר, ויש על זה, אני אפילו לא אכנס למה הפרטים שהיו שם בדיוק, אני באמת לא יודע לומר, אין ספק על הפרטים שהוא נעצר ונכלה והיה בזמן ארוך במעצר ואחרי זה במעצר בית בגלל חסימת כבישים או תכנו לחסימת כבישים. השאלה האם היו שם כוונות קצת יותר זדוניות, אני לא יודע לומר. בוא נגיד שמדמותו של סמוטריץ' של היום ודאי שלא היה עושה את מה שיוחס לו שלכאורה ניסה לעשות, לפגוע בכלי רכב בעת נסיעה, היום בוודאי שהוא לא היה עושה את זה. יכול להיות שכן נער או כאדם צעיר יותר, בערך בין 25 בזמן ההתנתקות, יכול להיות שאז היו לו כוונות אחרות, אבל כבר אז הוא הולך לפעילות אידיאולוגית, זאת אומרת הוא לא הולך למה שאנחנו מכירים בפוליטיקה, הרבה פעמים עסקנות ובחישות וכל מיני כאלה, לא, הוא דוח לתוך הזה, מה שנראה לו נכון, יש לו יכולות ביצועיות והפקתיות ברמה גבוהה, זה גם מתבטא בעבודה הפוליטית שלו, והוא שם, אולי זה הפיק הראשון המשמעותי של החיים הציבוריים, אבל שוב, בעשייה, לא בהסקנות ולא בבחישה. אחרי זה גם, איזשהו מקום הוא מגיע, עוד שערה גדולה שיש סביבו, זה העניין הזה של מצד הבהמות, מה שמכונה מצד הבהמות, באחד ממצעדי הגאווה של שנות ה-2000 המוקדמות, אז הוא עושה את המצד הנגדי לזה. אני חייב לומר שאני הכרתי את כל השנים כמצד הבהמות, ראיתי עכשיו בהתכונני לשיחה שלנו שהם, הוא וחבריו כינו את זה מצעד העוז והענבה ביחס למצעד הגאווה, אבל לא ספק זה אירוע שזכור ברזומה שלו לא בהכרח לטובה, למרות ששוב יהיה מעניין לשאול אותו מה הוא עצמו חושב על זה, אני לא בטוח שהוא, שזה משהו פרק שהוא היה מוחק, כי צריך לשים עצמנו כוכבית, סמוטריץ' זה לא פוליטיקלי קורקט, הוא לא מנסה להתנחמד, הוא לא מנסה להתחבב.
מספיק להזכיר את העניין עם אשתו, והיולדות, הערביות, באותו בית חולים, זה גם יצר מהומה לא קטנה, כבר כשהוא היה חבר כנסת.
לגמרי, יש לו את האמת שלו, יש לו את הדברים שהוא מאמין ודוגל בהם, יכול להיות שאם ננסה לדייק את זה, אז אולי לא בכל זמן הוא ירצה לדבר על כל דבר, זאת אומרת, תגיד לו, בוא עכשיו נפתח לו מיקרופון, דבר עכשיו על חדר היולדות, או על מחלקת יולדות, אם היית רוצה שאשתך תשכב באותו חדר יחד עם יולדת ערבייה, אז הוא תמיד יחשוב ואולי את אותו דבר, ויעדיף שלא, אבל אולי עם השנים קצת למד שלא כל הזמן, כל פעם מדברים על כל דבר, אני מנסה לפעמים גם ליצור, לבקש ממנו תגובות לכל מיני אירועים, ולא פעם אני נתקל בזה שהוא לא מוכן להתייחס כרגע לאיזושהי סוגיה, למרות שברור מה עמדתו, ולכן גם בסוגיה הזאת של מצד הגאווה, אני לא חושב שבעומק הוא מתחרט, עדיין התפיסה שלו כלפי קהילת הלהט"ב, אני חושב שהיא די זהה למה שהייתה לפני כ-15-16 שנה כשהוא עסק בדבר הזה.
התוצאה המרשימה ביותר היא זו של מר סמוטריץ'. הוא התארח פה כמה פעמים באולפן, הוא איש מרשים ביותר. כן. הוא איש מרשים ביותר, הוא המנהל של רגבים, הקבוצה שפועלת גם באמצעים של קוש אדמות, להגן על אדמות שמיוחסות בדרך זו או אחרת ליהודים, למתיישבים.
והפיק הבא המשמעותי ביותר, אני חייב לומר שאני אז הוא נכנס לי לחיים באופן אישי, הייתי אז כתב לענייני מתנחלים, ואז סיקרתי את ההתיישבות ביהודה ושומרון, ובאמצע שנות ה-2000, בעשור הראשון של שנות ה-2000 הכוונה, הוא מקים עמותה שנקראת רגבים, שהיא, אני חושב שהיא גם מבטאת מאוד מאוד את דמותו של סמוטריץ', זה אני בין הדור, יש את הדור הראשון של מייסדי גוש אמונים, שהם הולכים בין הטיפות, והם צריכים גם ממסד, והם קצת משתפים פעולה עם מפאי, כל מיני כאלה, הוא כבר בא דוח, הוא באמצע הנתיב המרכזי של הכביש הכי משמעותי, ולא רואה ממטר, לא מתבייש במה שאני מאמין בפעילות הזאת, יש לי אידיאולוגיה שהיא גם אידיאולוגיה דתית, היא גם אידיאולוגיה לאומית ופוליטית, ואני שם את הכל לשולחן בלי לנסות לעגל פינות, אגב, היו לו גם כמה חקיקות כאלה בסגנון הזה, או ניסיונות לפחות לחוקק, ובהיבט הזה של עמותת רגבים, היא כאילו מתחילה להגיד, אוקיי, אם עד עכשיו כל הזמן בודקים אותנו המתנחלים, אם הבית ההוא כן חוקי, לא חוקי, ואם המאחז הזה יש לו את כל האישורים או אין לו, אומרים, אנחנו משנים פה דיסקט ובודקים את הפלסטינים. האם הפלסטינים, בראש ובראשונה ביהודה ושומרון, על הבנייה שלהם, אם היא חוקית או לא חוקית, על איך הם מתעסקים עם אדמות, מה שהם קוראים אדמות הלאום, ומעבר לפעילות הזאת הם גם עוברים למה שקורה בנגב ובגליל, עם האוכלוסייה בעיקר הבדואית, גם עם ערבי ישראל בעצם בכל מיני מקומות אחרים.
הייתי אומר שזה כמעט ספין, זאת אומרת הוא לוקח את המאבק נגד המתנחלים, הפעילות הבלתי חוקית, הבנייה הבלתי חוקית, ההתיישבות הבלתי חוקית, הוא לא מאושרת אם תרצה ביהודה ושומרון, והוא בעצם עושה ספין, הוא אומר רגע שנייה אתם מתעסקים איתנו, בואו תראו מה קורה עם הערבים בישראל, זה די גאוני, זה להפנות זרקור, bigger elsewhere קוראים לזה.
אצל חברינו בוועדת המעקב, בכל מחוז צפון משנת 2012 בוצעו שתי הריסות בלבד. עד היום אנחנו מדברים על אלפים רבים של מבנים לא חוקיים. אני כבר לא צריך לדבר על הנגב. 60 אלף מבנים לא חוקיים, 3,000 בכל שנה לפי נתוני משרד הפנים. על איזה אכיפה אתם
מדברים? מעניין מאוד מה שאתה אומר פה, אתה יודע, כי אני בא ממקום כנראה פוליטי קצת שונה ממך. אני מחוץ לארון בבית הזה, אני כן נמצא בימין אידיאולוגית, ולכן אני לא רואה בזה ספין, אבל זה מאוד מאוד סמוטריץ'י הדבר הזה. זאת אומרת, אם חברי כנסת בליכוד, ואני ככתב כנסת אכלתי, או ניסו להכיל אותי לפחות בעשרות או מאות ספינים, חברי כנסת בליכוד, זאת ההתמחות הראשונה שלהם, יושבים, כותבים איזה חוק נגד העמותות, בוא נסגור את שלום עכשיו, בוא נעיף את שוברים שתיקה מבתי הספר, ומזה הם חיים. סמוטריץ' הוא לא מתעסק בספינים, הוא באמת בליבת העשייה הזאת. הוא אומר, ערביי הנגב והגליל, הבדואים בנגב ובגליל במקרה הזה, או גם ערבים בכל מיני מקומות אחרות, כל מיני מקומות אחרים בתוך ישראל, הם משתלטים על אדמות הלאום, זאת אומרת, הם בונים שלא כחוק, הפזורה הבדואית, אני אומר, גם מביע פה את דעתי האישית, כן? אבל זאת התפרעות בלתי נתפסת ביחס לאדמות מדינה, ואנחנו חייבים, כל עוד, אז מצד אחד כמובן שכל עוד שסדר היום מופנה כלפי הבנייה הבלתי חוקית המתנחלית, ברור שסמוטריץ' היה שמח להשתיק את זה, כן? הוא היה שמח שבסדר היום עסוק בדברים אחרים, אבל הוא אומר, מלכתחילה אני גם, יש לי בעיה ואני רואה בזה איום, בהשתלטות המאוד גדולה, הבדואית על האדמות בנגב ובגליל, וגם על זה שיש איזושהי תוכנית פלסטינית גדולה, אני מדבר עכשיו, כן, בתוך שטחי יהודה ושומרון, להשתלט על שטחי C וככה לקבוע עובדות לקראת הקמת המדינה הפלסטינית. אומר, אני רוצה למנוע את הקמת המדינה הפלסטינית, ולכן אני אעקוב אחרי זה שפלסטינים, שוב, ביהודה ושומרון, בונים שלא כחוק, וככה אני אמנע את הדבר הזה. אז כאילו, הוא בא ממקום שלא לעשות איזה ספין ולמנוע את כמו שאתה אומר, שהם יתעסקו בבנייה הלוחוקית שלנו. אומר, לא, אני, יש לי אידיאולוגיה ואני רוצה לממש אותה מההתחלה ועד הסוף.
סליחה שאני מתפרץ. אתם בטח שואלים את עצמכם מדוע עצרתי, דווקא עכשיו, דווקא בשיא המתח. אז האמת היא שעצרתי כי יש לי בקשה קטנה. הירשמו. אם אתם אוהבים את הכותרת, אם אתם מאזינים מדי יום או כמעט מדי יום, פשוט הירשמו. זה לא משנה לי אם זה באפל, בספוטיפיי או בגוגל פודקאסט. הירשמו איפה שנוח לכם, וכך תוכלו לדעת ראשונים מתי עולה פרק חדש. זהו, שוב סליחה, ממשיכים. אני רוצה פה, אתה יודע, לדבר רגע על סמוטריץ' האדם. תראה, הוא שילם מחירים. כמי שהתנגד להתנתקות בצורה די חריפה, אני ככה עברתי בעצמי על הוויקיפדיה שלו, ואתה יודע, זה מופיע, אי אפשר להסתיר את זה. האיש ישב במעצר. מעצר מנהלי, מעצר מונע, תקרא לזה איך שאתה רוצה. הוא שילם מחירים, הוא ישב 3 שבועות בכלא, אחרי זה עוד 3 שבועות בבית. כלומר, הוא היה מוכן לשלם את המחיר, גם מחיר כבד, של החירות שלו, כדי להילחם בעבור משהו אידיאולוגי. עכשיו, אני רוצה שנייה לחזור לסמוטריץ' התלמיד החכם. אתה יודע, צפיתי בכמה נאומים שלו, דווקא בבית האידיאולוגי שלו, בסביבה הטבעית שלו, הוא מתפלפל, הוא יודע לצטט פסוקים, הוא יודע לדבר בשפה של, של, של הישיבות, הוא יודע לדבר עם הרבנים, הוא יש לו הרבה שנים גם של לימוד תורה, כלומר, הוא מן תלמיד חכמים כזה. איש מבריק.
לגמרי, אני חייב לומר לך, אולי בגלל שהוא מכיר את הרקע שלי ויודע מה, שאני גם מדבר את אותה שפה, אבל יוצא לו לא פעם, כי אני מדבר איתו באחד על אחד, להוציא איזשהו פתגם בארמית, מתוך הגמרה, כן, הנה חינמי כזה, אני לא יודע מה זה, אם זה יגיד לך או למי ממאזיננו משהו, אבל הוא בוודאי שהוא בא משם, וכמו שאמרתי, הוא גם לא מנסה איכשהו להסתיר או להתנחמד או להתייפייף, בשונה מדורות רבים לפניו של פוליטיקאים במה שהייתה המפדל. בוא נגיד שאם ניקח את מה שעשו עד עכשיו, רבים מהפוליטיקאים שקדמו לו, בוא נגיד שהוא הרי ירש את אורי אריאל בראשות המפלגה הזאת שנהייתה הציונות הדתית, עברה כל מיני גלגולים, כל מיני שמות, וגם לפניו כל מיני אחרים. עכשיו אורי אריאל זה אדם שאני חושב שהוא אידיאולוג ושהוא ניסה לעשות את הדברים גם אולי עד הסוף, אבל היה שם משהו אחר מהסמוטריץ'יות, ואני חושב שזה בעיקר נובע מהדור שבו הוא נולד. הוא יליד שנת 80, נולד, אז אתה אומר שבתחילת חייו הוא גר ברמת הגולן, אבל אם נסתכל עליו נגיד כמתנחל מגיל 0, הוא נולד לזה שהמפעל ההתנחלויות הוא כבר עובדה קיימת, ולא צריך לבקש מאף אחד טובות, כל הדגר לפחות ביישובים הגדולים המבוססים, הוא חי הרבה משנות חייו בבית אל, שזה יישוב, גם מהגדולים והוותיקים, וגם זה כבר נהיה מועצה מקומית בפני עצמה, יישוב גדול. אז חברים, אני לא עובד אצלכם, אני לא צריך מכם טובות, אני אזרח ככל אזרחי ישראל האחרים, אני משלם מיסים, אני משתתף בכל מה שנדרש מאזרח להשתתף, ולכן מגיע לי. וחוץ מזה שזה מבוסס גם על אידיאולוגיה, אני מאמין שאנחנו צריכים להיות פה. אנחנו לא רק צריכים להיות פה ביטחונית, בגלל שיהודה ושומרון זה חגורת המגן של מערב הארץ, אלא אנחנו צריכים להיות פה כי זה, זאת ארצנו, מורשת אברהם, יצחק ויעקב, זה מה שהובטח לנו מזה שנים, אלפי שנים אחורה, ואני פה כדי לממש את, לממש את הזכות הזאת, לממש את ההבטחה. אז הוא כאילו נטוע כל כך עמוק גם אידיאולוגית, שאתה להזיז אותו, זה יהיה דבר שהוא במהות, יהיה לדעתי בלתי אפשרי.
ערב! ערב טוב! לחינו לאחדות בציונות הדתית.
אנחנו מסתכלים על התוצאה המדהימה שהוא הביא בבחירות האחרונות, כמובן, אתה יודע, התמונה הזאת שלו רוקד ושר ומשתולל על הבמה במשך דקות ארוכות, היא נצרבת בתודעה, קשה מאוד להתנתק ממנה, באמת תמונות מדהימות, אבל בסך הכל סמוטריץ' נמצא 5-6 שנים בכנסת, וגם הוא נכנס בגלל שאורי אורבך עליו השלום הלך לעולמו ופינה לו מקום ברשימה, האיחוד של הבית היהודי ותקומה והאיחוד הלאומי, וכך הוא נכנס לכנסת, ואז מתחיל הבום הפוליטי שלו בעצם, מהר מאוד הוא קולט את המשחק ומשחק אותו, והוא מגיע למגרש שלך הפרלמנטרי.
אני חושב שבשישה מנדטים הנוכחיים של סמוטריץ', אני חושב שזאת הערכת יתר של כוחו, צריך לזכור שהיה קמפיין כמעט מפורש של הליכוד שאמר, אם אתם ביביסטים, אם אתם רוצים ממשלה בראשות הליכוד, בראשות נתניהו, בואו תעבירו את הקול שלכם לבצלאל סמוטריץ' ולמפלגת הציונות הדתית. אני מכיר באופן אישי אנשים שכך נהגו, שהם ביביסטים, שהם ליכודניקים, הצביעו לסמוטריץ' רק בשביל לוודא שהוא עובר אחוז חסימה כדי לאפשר לנתניהו קואליציה, זה מין איזה מהלך אסטרטגי כזה, ולכן אני חושב שכוחו האמיתי או כוחה של האידיאולוגיה הזאת כרגע הוא נמוך יותר מהשישה מנדטים שהוא הביא. אני חושב שזה לפחות מנדט אחד פחות. צריך לזכור שגם בתוך השישה האלה יש כמה פלחים, יש את הפלח הבן גבירי של עוצמה יהודית, שהמפלגה הזאת גם בין הריצות השונות שלה בסבבים האחרונים, בשיא כוחה היא הביאה כמעט 90 אלף קולות, כן, אז זה כמעט, זה בערך שני מנדטים, לכן אני לא חושב שסמוטריץ' באמת היום שווה שישה, בהינתן זה שיש לך לצידו גם את בנט, שזה גם ציונות דתית מסוגים אחרים, אני חושב שזה קצת יותר מדי. עכשיו, גם דמותו של סמוטריץ' היא טריקית, כי מצד אחד הוא היה שר תחבורה לזמן קצר, אבל מכל מי שאתה שומע על כל הספקטרום, אפילו קרן טרנר, שהייתה מנכלית אצלו, ואחרי זה נהייתה מנכלית האוצר הידועה, אם אני לא טועה, יזיל הדמעות ביום עזיבתו את המשרד. זאת אומרת, אין לאף אחד ספק שמדובר באמת, באמת, באיש ביצוע מיוחד במינו, אולי אפילו מבין שרי הממשלה, נדיר, לטובה.
איש מאוד אינטליגנטי, קולט מהר מאוד, יש לו common sense מדהים, עזוב עכשיו דעות פוליטיות, אני לא נכנס לוויכוח הזה.
חד משמעית, דעו בדיוק, הוא חד, הוא יודע מה הוא רוצה, אגב הוא יודע גם מה הוא שווה, זה גם יאמר לזכותו שזה הרבה פעמים מתחבר לאיזושהי, מה שלפחות מתפרש כשחצנות, והוא, אין עליה באמת, ברמה הניהולית זה איש תהיית רוצה שכל משרד ביצועי אצלנו במדינת ישראל ינועל על ידי אדם כזה, בוודאי. אז על פניו, אמירת הפתיחה הזאת של כמה פסקאות שנתתי עכשיו, בוא, אמור להיות שווה 60 מנדטים, כי זה מנהל מדהים. היינו רוצים רק אדם כמור, אלא שאז נכנס את האידיאולוגיה, ואז אתה מכניס אוכלוסיות כמו קהילת הלהט"ב, תוריד בערימות, כן? האנשים האלה מפחדים פחד אלוהים מזה שסמוטריץ' ינהל פה את המדינה. או אפילו בתחבורה, בכל מה שנוגע לתחבורה ציבורית בשבת, או גם אז, אתה יודע, בשונה מהחרדים, שהם לכאורה על פניו, תגיד, הם האידיאולוגים הכי גדולים, אבל גם הם יש אין סוף קומבינות, איך עושים עבודות ברכבת בשבת, ואז הם מעלימים עין, והם הוא מתפטר ליומיים מהממשלה, כדי שיבנו את הקו רכבת, ואז חוזר, הקו רכבת בנוי, והוא לא היה, ואצל סמוטריץ' אין דברים כאלה, אין מיגולי פינות, אין זה, האידיאולוגיה היא מההתחלה ועד הסוף. הוא אומר, אני זוכר גם דברים שלו כשר תחבורה בזמנו, שאחראי על הרבה מחילולי השבת ועבודות התשתית. הוא אומר, לא יהיה דבר כזה, אז לא קרה כלום, אתם רוצים לבנות את גשר יהודית הזכור, אז יומיים נתיבי אילון יהיו סגורים, מה קרה? הוא אומר, בשביל מצד הגאווה אנחנו לא סוגרים כבישים, בשביל כל מיני מרוצי אופניים או מרתונים אנחנו לא סוגרים כבישים, אז בואו נסגור גם לבניית הגשר. וזה קו אחר, זה קו אידיאולוגי שאין אותו גם לא אצל החרדים כאמור. ולכן, זאת בדיוק המורכבות שלו, כי מצד אחד הוא מבטא ומביא כל שאתה רואה גם אצל שמאלנים וגם אצל, כמו שאמרתי, אנשי מקצוע בכל תחום שלא תיתן, שעפים עליו, עפים על הפעילות הזאת שלו. מצד שני, ברגע שהאידיאולוגיה יוצאת, וכן, אני יכול קצת לנחש מה הסיבות שבגללן התכנסנו פה בכלל, כשזה מתחיל לעלות, אז זה מפחיד אולי רבים מהישראלים.
אכן התכנסנו כדי לנסות ולפצח אולי שני היבטים, אולי שלושה היבטים בתוך בצלאל סמוטריץ'. ואחד ההיבטים שמסקרנים אותי, זה הסוגיה של הרוח הגבית, הגב, הגב האידיאולוגי. הוא למד במרכז הרב כמובן, ובעוד ישיבות יוקרתיות בירושלים, אבל מי הרוח הגבית של בצלאל סמוטריץ'? למי הוא פונה כשהוא זקוק לתמיכה, כשהוא אומר, אדוני ראש הממשלה, על גבינו זה לא יהיה רם, וערבים ותומכי טרור, זה, אנחנו לא ניתן לזה, לא יקרה. מי מגבה אותו? מי אומר לו, סב בצלאל, סק?
תראה, הדמות הרוחנית, לפחות בקמפיין הזה, של הבחירות האחרונות, הדמות הרוחנית שהכי נצבעה, שהיא כאילו המנהיג הרוחני של הציונות הדתית, זה הרב חיים דרוקמן.
הבחירות התברר שיש 72 מנדטים לימין, 37 לשמאל. זה רצונו של העם, מלבד 11 ערבים שלעניינים הלאומיים הם לא שייכים. אז מה השאלה בכלל? מה רוצה העם?
והוא, יש עליות לרגל מתועדות של סמוטריץ' אליו לפני, ובמהלך המסע ומתן על האיחוד הזה עם בן גביר ועם אבי מעוז ומפלגת נועם, לאחר מכן הוא מחזק אותם מהלך הקמפיין, והם אפילו מגיעים אליו, ומתישהו זכורות לתמונות במהלך חג הפסח, ימים אחרי הבחירות, להודות לו ומרימים איתו כוסית תירוש לחיים, תודה רבה לרב דרוקמן שתמכת בנו. אבל אני מרשה לעצמי, בגלל שאני מכיר היטב את המגזר, קצת להרער על הדבר הזה. זאת אומרת, הרב דרוקמן הוא באמת דמות, הוא מכונה זקן רבני הציונות הדתית. אז הוא עתיר היסטוריה של עשייה חינוכית בעיקר אצל הרב דרוקמן. אני לא מאמין למערכת היחסים כמו שאני מדמיין אותה, שסמוטריץ' מתייעץ איתו על דברים כאלה, שיש משהו בוער, אתה יודע איך זה בפוליטיקה, פתאום יש איזו סוגיה על הפרק עכשיו, כל אדרנלין מוכוון אליה, לא מאמין שאז הוא מרים טלפון, הרב דרוקמן, מה אני עושה? לא, זה לא המנגנון שאני מתאר לעצמי.
הוא יכול להיות מול הרבנים עצמאי לבד, לעמוד שם, להגיד, שמעתי, תודה, אבל אני לא מסכים ואני לא נותן לזה יד.
זהו, שהעניין אצלו וזה אחר, וזה גם השוואה פה לחרדים היא מעניינת, גם אני אגיד בסוגריים שהייתה איזושהי מגמה, אני לא יודע להצביע על מספרים, אבל אפילו של הצבעת חרדים צעירים למפלגתו של סמוטריץ' על פני המפלגות החרדיות, בעיקר על פני יהדות התורה. ובהיבט הזה, שוב, הוא פוליטיקאי סופר מעניין בעיניי, כי הוא לא צריך לתמרן את הרבנים. אם דרי לפעמים רוצה להוציא משהו, כן, יש לו איזה משהו שהוא רוצה להשיג, ואולי העמדה הרבנית הקלאסית הייתה אומרת משהו אחר, אז הוא צריך לתמרן את זה, אנחנו שומעים הרבה מאוד סיפורים כאלה, על איך דרי או גפני או כל מיני פוליטיקאים אחרים חרדים, מתמרנים את המועצת, את מועצת גדולי התורה שלהם. אז לסמוטריץ' גם אין מועצת, אבל הוא כל כך מחובר לאידיאולוגיה באופן עמוק, ושאני לא חושב, אני לא יכול לדמיין לעצמי כרגע, אירוע שבו, הנה לדוגמה, אני חושב שהסיפור הזה של רעם, זו דוגמה קלאסית. כל פוליטיקאי בוער לו בישבן, תאוותו הכי גדולה בעולם היא להיכנס לקואליציה, לקבל פה, תאר לך שסמוטריץ' נכנס לממשלה הזאת עם רעם, הוא מקבל חבילה יפהפייה של, אני לא חושב שהוא היה נהיה שר ביטחון וגם לא שר חוץ, אבל חוץ מזה הכל הוא יכול היה לבקש לעצמו. משפטים או תחבורה שאמרנו עתיק הביצועי הזה, אולי אפילו עוצר, אני לא יודע מה, הכל. וחבילה לאנשיו, והלבנה המלאה של כל המאחזים, ואי אפשר לעד, הרשימה בלתי נגמרת. אז ברור שכל אחד, וכמובן שגם הכבוד האישי והיוקרה והנהגים והלשכות וכו' וכו'. אז יכול להיות שבמצב כזה, היה פוליטיקאי אחר נמצא בפני הדילמה, הוא היה אומר, וואו, איך אני משכנע עכשיו את הרבנים לגרום לזה לקרות. אבל סמוטריץ' רואה שזה באמת בוער בו אידיאולוגית, הוא אומר, לא יקום ולא יהיה, והוא מנמק לך בפוסטים בלתי נגמרים, אני צלחתי אותם עד הסוף, האידיאולוגיה שם מחוברת לעשייה, זה כאילו באמת איזה חיה פוליטית קצת שונה מכל מה שאנחנו רגילים להכיר.
כלומר, אם אתה צריך להמר על הסוף של ההתנגשות הפוליטית הזאת, אתה אומר, סמוטריץ' לא יזוז.
סמוטריץ' לא יזוז בשום אופן. הוא לא ייכנס לממשלה שנתמכת על ידי רעם, לא מבפנים ולא מבחוץ. אתה יודע, אני מתחיל לשמוע כבר על כל מיני קומבינציות אחרות, אני לא יודע מראש לחזות מה תהיה עמדתו לגביהן. כמו זה שהוא בחוץ ורעם בחוץ, ואז נתניהו מקים איזו קואליציה קטנה, שהוא מקבל רק את התמורות, לא יודע להגיד לך מה יהיה לגבי זה, אבל שוב, כשזה מגיע למקום האידיאולוגי, הוא לא מטייח ולא מעגל ולא מקמבן ולא שום דבר. זה אגב, זה, אתה יודע, גם החוסר, זה שהוא נמאס לו מקומבינות, ושהוא, הדור הקודם אולי של הפוליטיקאים, שהוא ירש אותם, היו תמיד, אתה יודע, גם בהתנתקות, טוב, נאבקו בזה, אבל אז מתישהו הבינו שאין מנוס, אז יאללה, מה נקבל בתמורה, אין אצלו דברים כאלה, אין משחקים. הוא הוביל מתישהו הליכים של חקיקה, אני חייב לומר שאני לא זוכר איך זה נגמר, אבל שאומר, כל המערכות האלה, כמו החטיבה להתיישבות, שהיא הייתה כאילו הזרוע הקומבינות של ההתיישבות ביהודה ושומרון, ובאמצעותה היו מפתחים ומרחיבים התנחלויות, זה היה כזה מתחת לשולחן, אומר, לא רוצה. אצלי הדברים האלה יקרו בפומבי, אם זה צריך לקרות, זה יקרה וכולם ידעו מזה, אם זה לא צריך לקרות, זה לא יקרה. אז הוא כאילו ניסה לפחות, אני לא זוכר אם הצליח או לא, לכרות את הענף הזה של החטיבה להתיישבות בחוסר השקיפות שלה. וזה מבטא את האיש. אני חייב לומר על זה שזה קצת מפתיע, כי בדרך כלל אתה אומר, פוליטיקה זה, יש בזה איזה אלמנט כזה של דיפלומטיה, איך אני ממקסם את מה שאני רוצה, לצד היכולת לוותר ולקבל איזה שהן תמורות, הוא באמת הולך, הוא דוח ראש בקיר, ווואלה, בינתיים זה עובד לו.
בוא נדבר רגע על החיבור הזה עם הזוג בנט שקד.
כאשר נפתלי בנט קורא לך פרובוקטור, ילד כפות של נתניהו, אולי הוא צודק?
א', מאוד עצוב לי שנפתלי כל פעם הולך לעלבונות האישיים האלה במקום להתווכח
לגופו. זה היה חיבור שפעם היה מדהים, ואחר כך התפרק, והילד שקד מאוד רצתה להמשיך איתו, ואפילו בנט ברמה אישית מאוד אוהב אותו, אבל זה לא צלח. ההתנגשויות היו חריפות מדי, באיזה מובן, באיזה רובד?
אני אגב לא מכיר התנגשויות עד הרגע שבו קרו הגירושין, זאת אומרת, באמת, אני זוכר במראה עיניי, אירועים שבו אתה רואה איך הם, להם זה מעולה, כן, הם שני הבכירים במפלגה, והוא אז בקדנציה ההיא, הוא החק הצעיר יחסית הזוטר, אבל הכוכב העולה, והם יודעים שיש להם פה אופרטוס, בן אדם שתן לו משימה, והיא קוראת, וכל מיני הליכים כאלה, והתכונות הטובות שלו שאתה העלית קודם, הוא יודע לגרום לדברים לקרות, בין אם זה בחקיקה או בכל מיני אירועים אחרים, ואז לי זה זכורה בהחלט כאהבה גדולה מכל הצדדים. הרגע שבו זה מתפרק, אני חושב שגם הציר הזה שנקרא, שנפרם, והוא מה שמוטט את כל שיתוף הפעולה, אז הציר האידיאולוגי שסמוטריץ' מזהה בהכנה לבחירות האחרונות, בנט ושקד עשויים שלא ללכת בכך עם הבחירה האידיאולוגית. נגיד גם אגב בסוגריים, אני לא חושב, אני אפילו יודע שסמוטריץ' לא מת על נתניהו, לא מעריץ אותו, הוא לא ביביסט. יכול להיות שאפילו בחדרי חדרים הוא היה אומר לך, הגיע זמנו של איש הזה כבר להמשיך הלאה מהחיים שלנו. בידך הוא מבין שזאת הסחורה וזה מה שיש כרגע בימין. ולכן בהיבט הזה הוא אומר, כל עוד זה ממשלת ימין, גם ממשלה שמרנית, יחד עם החרדים, שומרים על כל מיני ערכים שאני לא רוצה לוותר עליהם, בהיבטי של סטטוס קוו דתי, שבת, מעמד המשפחה וכו', לכל מיני כאלה, גיור, אז אני הולך רק עם ממשלה כזאת. וכשהוא מבין וקולט, שבנט שקד יש להם, בעיקר בנט כמובן, אספירציות אחרות אישיות, הוא לא נותן הדבר הזה לקרות. כמובן שגם פה אני אפשר לקחת את ההיבט האישי, כן, שהם רבים על כמה מקומות הוא והז'אנר שלו יקבלו בתוך הרשימה הזאת הממוזגת, אז הוא רוצה, אני אומר אותו, יש לו שם קומות, הם יכולים לתת לו שניים בעשירייה, אז סביב זה יש ויכוחים. אבל גם נסתכל על המספרים, קרה פה דבר מדהים, התפרקו פה, עזוב שבסקרים בנט ושקט וימינה היו הרבה יותר גדולים מהמספר האמיתי שהם קיבלו בסוף, אבל עוד לפני כן, יוצאת לדרך מפלגה של 6 מנדטים, מתפצלת לשניים, אחת מביאה 7 מנדטים, והשנייה מביאה 6 מנדטים, אז כאילו קרה פה איזה נס ופלא, שזה יותר מפי שניים מאיך שהם יצאו לדרך.
אני לא יישב בקואליציה שנתמכת בין במישרין, בין בעקיפין, במנסור עבאס. אני רוצה גם להסביר למה.
החיבור שלו עם בן גביר זה חיבור טבעי, או שהוא בלה את זה ולקח לימון?
אני חושב שזה לא היה טבעי מלכתחילה, ולכן זה לא קרה מלכתחילה. גם, האמת היא שאני לא חושב שבאידיאולוגיה יש המון המון שוני בין בן גביר של היום, לפחות לבין סמוטריץ' של היום. זה בעיקר סגנון. ההתחלה הייתה בוודאי לא כיפית לצד של סמוטריץ', אני זוכר את החיזורים המאוד גדולים של בן גביר, שמאוד רצה את החיבור הזה גם, לא מאיזה אהבה גדולה, אלא מהבנה של ריאל פוליטיק. אני חייב לומר שאני מתרשם עכשיו, אחרי הקמפיין, ובימים לא רבים שהכנסת הזאת כבר קיימת, שכן יש, הם כן קצת גילו אחד את השני. יש בהם גם כמה אלמנטים די דומים, אני אומר שוב, לדמותם של שני האישים האלה, קרנו אותם כצעירים בדמות אחרת, עכשיו אם כשהם אחרי גיל 40, בזווית החדשה, יש ביניהם דמיון מסוים, וזה כרגע נראה לי גם חתונה מרצון.
אם הייתי מבקש ממך לפצח או לסכם, אם תרצה, את הדמות הזאת של בצלאל סמוטריץ' בדקה אחת לסיום הפרק הזה, מה היית אומר? בצלאל סמוטריץ' הוא?
אני אגיד ככה, עכשיו תסתת תשאל אותי האם הוא יהיה ראש ממשלת ישראל.
אתה מוזמן לענות גם על השאלה הזו כמובן.
על השאלה שלא שאלת. אני חושב שהוא לחלוטין יהיה ראש ממשלת ישראל, בהינתן הדמוגרפיה. וזה הדבר. יש לו בוודאי את כל האיכויות ואת כל היכולות. ואפילו יכול להיות ראש ממשלה כמנהל טוב מאוד וברמה מאוד גבוהה כאמור. אז בסיס פועלו בכל מיני תחנות עבר. אבל זה חייב להיות מבוסס על דמוגרפיה, שכרגע אגב מדינת ישראל גם הולכת אליה. של הרבה מאוד חרדים וחרדלים, כי גם בתוך הציונות הדתית מי שמצביע לסמוטריץ' זה חרדלים, זה מה שהם קוראים החרדים הלאומיים. מאחר וכרגע המשפחות שם הם של 8 ו-10 ילדים בקלות, אז יכול להיות שבאמת תוך 20 שנה החברה האלה יהיה להם חצי מכוח ההצבעה במדינת ישראל, ואז הם ימליכו עליהם אדם כמוהו. אני חושב ששוב במקרה כזה, כולנו נהנה מיכולותיו בתחומי הניהול והיעילות ופחות עסקנות וכו'. צד שני, ברור לי בוודאי ובוודאי שיש אוכלוסיות רבות שפחדות מזה פחד מוות. מהרגע הזה שסמוטריץ' יושב על השיבר של החלטות בתחומים רבים ומגוונים.
עמיחי טלי, מרתק כרגיל. תודה רבה.
תודה, תילה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.